ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרא דף פי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש דף פי עמוד א'. הלוקח פירות שובח מחברו מפריח בריכה ראשונה. מי שקונה גוזלות משובח של בעל השובח, הוא צריך להשאיר אצל המוכר מה שנקרא פה במשנה בריכה ראשונה. אנחנו נתייחס לזה בהרחבה בגמרא, אבל לפני כן רק נתייחס למה שהרשב"ם מפרש בראש העמוד. הלוקח פירות שובח כגון שאמר לו בניסן, מכור לי פירות שנה זו, מה שילדו בכל חודש, אבל האימהות לא קנה, ודרך היונים לעשות שני ולדות בכל חודש, זכר ונקבה, חוץ מחודש אדר שאין יולדים. ואנו ולדות גם הם לסוף שני חודשים עושים ולדות בכל חודש, וכל שני ולדות קרויים בריכה. נמשיך ברשב"ם. מפריח הלוקח בריכה ראשונה, מה זאת אומרת? מניח לפרוח עם האם שאותן לא מחר, שכן דרך המוכרים פירות שבח לעקב בריכה ראשונה להיות צוות, מלשון צוותא, לאמאות, להתקיים השבח בין יברכו אמאות, והוא המוכר שובחו לא מחר, הוא רוצה לשמוע על השובח שלו, הוא רק מחר פירות שובחו, זאת אומרת הולדות כמו שראינו מקודם. הלקח מסתמה גם בריכה ראשונה של שנה זו עקב עם השובח, דזו היא קיום השובח. ובגמרא מפרש דגם פירות הראשונים דהי בריכה ראשונה שיהיה המוכר להיות צוות להך עם בריכה ראשונה פן תברח. זאת אומרת, אני רואה את זה בגמרא, אבל זה מדובר פה על דור נוסף של ולדות, והסיבה לכך דה האמא לא מצטבת, הוולדות הראשונות של האמא המקורית אין להם מספיק דרבון להישאר בשובח רק בגלל שאמא שלהן נמצאת, ומכיוון שתברח בריכה ראשונה תברח גם האם ונמצא מפסיד שובחו. כן, דעתי לפרשה בגמרא. אז כל זה למדנו בציפייה לראות את הנקודות האלו שוב פעם בגמרא. נמשיך במשנה עוד דוגמאות של מחירות. מי שמחר פירות כברת, נוטל הלוקח, הוא לוקח שלושה נחילים ומסרס. כאן הרשב"ם מסביר ומגלה דברים מעניינים בקשר לדבורים. הרשב"ם נוטל גימול נחילים, גימול חבורות הנולדות ראשונה בשלושה זמנים, מתשעה ימים או עשרה ימים זה אחר זה, שכן דרך הכברת בתחילת ימות הקיץ יוצא מן הכברת נחיל של דבורים, ילדות שילדו האימהות, ויושבים על ענף האילן, ומביא כברת חדש ומכניסן לתוכו, וכן לסוף תשעה או עשרה ימים יוצא נחיל של דבורים אחר, ומביא כברת אחרת ריקנית ומכניסן לתוכו, וכן השלישי, וקוראים לו, יש לו מילה לועזית, ויש שעושים עד זין וחד פעמים במלכות יוון. אז מה שראינו במשנה לבינתיים, מי שקנה פירות כברת הוא לוקח שלושה נחילים, אחר כך מה זה הוא מסרס? המוכיר יגרום לכך שלא יהיה עוד ילודה של דבורים, כדי שהדבורים יעסקו ביצירת הדבש. כל זמן שהם עושים דבש, הם לא עושים ולדות. והדבש הוא של המוכר. הרי מה שהוא מכר פה זה הנחילים, פירות הכברת, והכוונה שהוא פעם לנחילים. ונמשיך בבא משנה, מי שמכר חלות דבש, כאן הוא ההפך, הוא מוכר, הכברן מוכר חלות דבש ללוקח, אבל מה מניח שתי חלות? הוא המוכר משאיר אצלו שתי חלות שהוא לא כלולות במחירה. זיתים לקוץ, הוא מכר עצי זית כדי שהלקוח יהנה מהעיצים שבאותו עץ זית, אז מניח שתי גרופיות. הוא יכול לקצץ את העץ, אבל הוא משאיר שתי גרופיות, שני ענפים שזהו לא רשאי לקחת. מכאן יצמח מחדש העץ זית. לפני שנתקדם, כתבנו נושא בשוליים, וכתוב הלוקח פירות שובח, מה משאירים למוכר. קראנו את המשנה, ובמשנה כתוב שהלוקח הוא משאיר אצל המוכר, זה הכוונה מפריח, זה הכוונה משאיר אצל המוכר לפרוח עם העין. מה כתוב במשנה? בריכה ראשונה. שואלת הגמרא והתניא, בריכה ראשונה ושנייה. והאב אמינא פה, לא כמו שפירשנו לפי מסקנת הגמרא שהרשב"ם כבר אמר, אבל לפי האב אמינא, מה זה, מה הכוונה ושנייה? הכוונה, באב אמינא, שהוא חוץ מהאימא של אותו שובח, הוא משאיר שתי בריכות של אותה אימא, וזה נגד המשנה. אמר רב כאן לא קשה, וגם לא לפרש כמו שאמרנו, אלא מה הפירוש? הלא הלאימא. בברייתא אנחנו מדברים על בריכה שנייה, כבר זה בריכה, זה הולדות של אותם ולדות שנולדו ראשונה לאימא. בקיצור, מדובר פה על, נקרא לזה, אם סופרים גם האימא, זה דור שלישי, האם דור ראשון, הבריכה שיצא ממנה דור שני, והבריכה שיצא מאותו דור שני, דור שלישי. וזה הכוונה שבה ביתה. והמשנה לא הזכיר, אז זה מה שחסיר במשנה מפורש בברייתא. שואלת הגמרא, מהי שנה אימה דמצטבת אברתה? האם, נגיד, האם המקורי היא מרגישה נוחה כדי להישאר באותו שובח של בעל השובח? למה היא מרגישה נוחה להישאר? כי יש לה בת שלה והזוגה, כאילו עוד פעם נקרא לזה, מה יש לה אימא דמצטבת אברת והזוגה והזכר שאיתה, דשבקינן לה, שמשאירים לה, שמשאירים לה אותה אימא, אהינמי תצטבת האימא והזוגה תשבקינן לה. למה לא אומרים שהבריכה הראשונה הזאת היא תרגיש בצוותא עם האמא שלה ועם הזוג שלה? במילים אחרות, למה משאירים מה שהזכרנו מקודם בריכה שנייה? זאת אומרת, למה צריכים להשאיר עוד דור? כמו שהדור הראשון מרגיש צוותא עם הדור השני, הדור השני ירגיש צוותא עם הדור הראשון. תשובה, אמא אברת מצטבת, אברת האמא לא מצטבת. זה חד כיווני. האם מרגישה טוב בגלל שיש הבריכה שלה, אבל הבריכה שלה היא, זה לא מספיק נוח לה שנמצאת אמא שלה, היא צריכה גם הילדים שלה שיהיו איתה. ואחרי שיש כאן נגיד שלוש דורות ביחד, זה מספיק להשאיר אוכלוסייה בתוך השובח הזה, שמכאן ואילך זה מה ש זה מה שקנה אותו לוקח ש, שמוזכר במשנה. אנחנו נסתכל לפני שנתקדם בגמרא ברשב"ם בשורות הרחבות, גם אתם יכולים לשים לב שיש לנו תרשימים בשולי הגמרא, אבל יש ברשב"ם בשורות הרחבות, נגיד השליש או רבע הראשון, דיבור מתחיל לא קשיא אלא אלימה, היי שנייה מה שמוזכר בברייתא הבריכה ראשונה קאי, זאת אומרת הוולדות של אותה בריכה ראשונה, שיפריך גם בריכה ראשונה שתלד האי בריכה ראשונה לסוף שני חודשים, כדי שהוא צוות לאימן ראשונה. וכן משמע הלא היי שנייה לא לבריכה ראשונה משכן אותה כדי שתתקיים היא. והלאימה היי בריכה ראשונה דקטני במדיטים, ובברייתא לאימה כמר שמשלים לה לאם בריכה ראשונה ממנה להיות לה לצוותא. ומה שאמרנו, הנה אתם רואים את זה ברשב"ם, הוא בא ברייתא לשמינו דמאי בריכה ראשונה של הם משרים גם ממנה בריכה ראשונה. ומה דלו פירש במתניתין, פירש בברייתא. אנחנו נחזור לגמרא. פירות כברת נוטל הלוקח יקבל שלושה נחילים ומסרס. שואלת הגמרא, במה מסרסן? איך גורמים לכך שיפסק הילודה של הדבורים כדי שיפנו ליצירת הדבש? אמר רב יהודה, תשימו לב, יש לנו סימון צורת ההרגש בצד בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושאי מבנה פירושים לה דקטני במכירת דבורים ומסרס. אז יש לנו פה מיד רב יהודה, ועוד כמה שורות נראה רב יוחנן עם פירוש 2 א' ואחר כך ב'. אז אמר רב יהודה, אמר שמואל, בחרדל, כאילו מאכילים את הדבורים שנשארו בכוורת אחרי שהלוקח קיבל את השלושה נחילים, ובאכילת החרדל הילודה תיפסק. עכשיו הגמרא מסבירה איך זה עובד. אמרי במערבה משמי דרב יוסי בר חנינה, הם אמרו בארץ ישראל בשמו של רב יוסי, לא חרדל מסרסן, לא כוונה סירוס זכר, סירוס פריון גופני, באופן גופני, אלא מתוך שפיען שהפה של הדבורים חד נהיה מריר מהחרדל, חוזרות ואוכלות את דובשנן. אז הם אוכלות את הדבש, ומתוך הסובע הרשב"א מסביר הם בטלות מפריה וריביה, ואז חוזרות ועושות דבש. נמשיך בגמרא. ורב יוחנן אמר נוטל שלושה נחילים בסירוס. המשנה שאומרת פירות בשורה שנייה של המשנה, פירות כברת נוטל שלושה נחילים ומסרס, לא כוונה בכלל בעניין סירוס של פריון, הפסקת פריון, אלא סירוס הוא לשון דילוג. ברשב"ם בדיבור המתחיל רב יוחנן הוא אומר לאו הסירוס של זכות מהי לכלל, אלא היי סירוס לשון דילוג, הוא כמו קרא הסירוסים מסכת מגילה ירושלמית, זה בעניין קריאת המגילה בדילוג. והכי כמה מתניתין נוטל שלושה נחילים על ידי דילוג, ראשון, שלישי, חמישי, והמוכר איתו השער שיהיה לשניהן מן הטובים ומן הכחושים, שכן דרך סתם מוכרי כברת. אז זה הסבר לגמרי שונה מזה של רב יהודה. נחזור לגמרא, במתנית התנה נוטל שלושה נפילין בזה אחר זה, מכאן ואילך נוטל אחת ומניח אחת. אז זה בשינוי קל מדבריו של רבי יוחנן. לפי הברייתא, הלוקח מקבל שלושה נחילים בזה אחר זה, ואחר כך מתחיל חלוקה בינו ללוקח ובעל הכברת, חלוקת הנחילים במה שנקרא בסירוס, בדילוג. חלות דבש, מניח שתי חלות וכולי. הגמרא פותחת עם דינו של רב כהנא, ואנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, דינו של רב כהנא, דבש שנמצא בכברת, יש עליו דין אוכל. דין אוכל, נפקא מינה בעניין תומה, תומת אוכלים. האם מה שנשאר בכבר, הדבש שנמצא בכברת, יש עליו דין אוכלים או לא? אז רב כהנא בדעה שכן, הוא, יש לו דין אוכלים, הוא בכך יכול לתמות אוכלים אחרים אם אותם חלות דבש קיבלו תומה, יכולים להעביר תומה הלאה. אז אנחנו קודם פותחים מן הדין של רב כהנא, סימן אותו אגב בקופסת אש, כי זה שם ושיטה ש שיעסיק אותנו עד אמצע עמוד ב'. אחרי שמציגים את דינו של רב כהנא, יופיעו משולשים, ובכותרת מבנה כתבנו בשוליים קושיות על דינו של רב כהנא. יש לשים לב, קושיות 2 ו-3 הם קושיות על רב כהנא רק לפי הסברו של רבה שמובא בהמשך. הגמרא, אמר רב כהנא, דבש בכברת אינו יוצא מידי מאכל לעולם. הרשב"ם לקראת סוף העמוד, 6 שורות מהסוף, דבש אפילו בכברתו אינו יוצא מידי מאכל, ואף פי שיש עית שהדבורים אוכלים דבשנן, אפילו הכי אינו יוצא מידי מאכל עד שיקצוהו, להקצות או מוקצה, עד שיקצהו, יקצהו בפירוש למאכל דבורים. הנה מי הכי כמר, דווקא בכברתו הווה אוכל, אבל אם זב מכברתו הווה משקה מסתמה, אלא אם כן חישב עליו לאכילה, כי דתניה באליה בראש ברייתא במסכת טהרות. חזרה לגמרא, אלמא כסבר לא באי מחשבה. לפי דבריו של רב כהנא משמע שאפילו בלי כוונות מסוימות או מכוונות, אפילו בלי מחשבה מיוחדת לשם אוכל, הדבש שבכברת יש לה דין אוכל ויקבל תומה. וכשאנחנו מדברים על תומה, אנחנו גם נגיד ממשיים את האפשרות שיכול לתמות אוכלים אחרים. מי טבעי קושיה על רב כהנא, דבש בכברת אינו לא אוכל ולא משקה. הדגשנו לא אוכל, זה בדיוק בניגוד למה שרב כהנא אמר. אמר הבאי, לא צריכה אלא לאותן שתי חלות. מה שהברייתא פה אומרת שדבש בכברת אינו אוכל, הכוונה לאותן שתי חלות שהזכרנו אותן במשנה, לא פירשנו שם במשנה, אלא אותן שתי חלות הבעל הכברת משאיר לעצמו לימות הגשמים, שאין לדבורים מה לאכול אלא את החלות האלו. ולכן מאחר שהוא יקצה אותם לאכילת הדבורים, אז זה מה שמוריד מהם את השם אוכל. אבל בלי הקצאה מיוחדת, יש להם דין אוכל, כמו שאמר רב כהנא. רבא אמר, רבא מתייחס למקור שהקשינו על רב כהנא, והוא אומר רבי אליעזר היא. במילים אחרות, כפי שהרשב"ם אומר, זה שיטת יחיד. אנחנו נמשיך בעמוד ב', רק לשים לב מבחינת מבנה, יש לנו קטע כמה שורות טובות בסוגריים, והכוכבית בשוליים יש את ההסבר. מטרת הסוגריים לדילוג, כדי לשמוע רצף השאלות ותשובות על רב כהנא. בתוך הסוגריים מובא המקור שבו מוזכר שיטת רבי אליעזר וטעם לדבריו. אז בינתיים, מבחינת מבנה, קראנו תשובת רבא להגנת רב כהנא, ורבא הסביר שהמקור שדבש בכוורת לא אוכל זה אליבא דרבי אליעזר. אם אנחנו נדלק על הקטע בסוגריים, אנחנו מגיעים למשולש מספר 2. מיטיבי, דבש הזב מכוורתו אינו לא אוכל ולא משקה. אז כתוב פה שוב פעם, דבש שזב מהכוורת אינו אוכל. בשלום הרבי ניחא, לפי הרבי אין כאן קושיה רב כהנא, כי מדובר בשתי חלות המיוחדות שיקצו אותם לדבורים, אלא לרבה קשיה. והקושי פה זה כך, מאחר שזה זב מהכוורת, אי אפשר להגדיר את זה כמו שבקטע שבסוגריים התייחסנו לדבר שבתוך הכוורת כמו קרקע. אם זה כמו קרקע, אז מובן למה הוא לא מקבל תומה, למה הוא אין לו קשר לתומה, כי קרקע לא מקבל לתומה. אבל פה יש מקור שמתאר את דבר שזב מהכוורת, והשאלה היא, אם כן, למה כתוב פה שזה לא אוכל? והרי לפי רב כהנא, דבש אפילו בכוורת יש לה דין אוכל. הזה שזה זהב ממנו, זה לא מוריד ממנו את השם אוכל. אז לפי ההסבר של רבא, שניסה לדחות את הקושיה הראשונה על רב כהנא, מזה שדבש בכוורת לא אוכל, מדובר בדבש שהיא עדיין בכוורת, ולפי שיטת רבי אליעזר זה כמו קרקע, פה אי אפשר לתת אותו תשובה. אז לפי הסבר של רבא, הגישה של רבא להגן על רב כהנא, מפה יש קושיה. אז יש כאן שתי תשובות. רב זביד מביא תשובה, ואחר כך רב אחא מביא תשובה. לפני שנגיע לזה, כמובן צריכים לחזור על הקטע שבסוגריים. אז לבינתיים נחזור על המהלך. פה רב כהנא אמר שדבש בכוורת הוא נחשב אוכלין לכל דבר. הקשינו עליו ממקור שכתוב דבש בכוורת זה אינו אוכל. רבא אמר, טוב, זה שיטת יחיד, זה שמגדיר דבש בכוורת שלא אוכל, זה רבי אליעזר. תתנן, אנחנו ממשיכים פה כעת בשורה ראשונה בפה עמוד ב', תתנן, כוורת דבורים. רבי אליעזר אומר, ויש כאן רשימה של הלכות שלא צריכים לתעכב להסביר את כל הפרטים, רק להבין שיש שורה של הלכות שלפי רבי אליעזר מגדירות את הכוורת כמו קרקע. הוא אומר, הרי היא כקרקע וכותבים עליה פרוסבול, ואינה מקבלת תומה במקומה כמו קרקע, ורודה ממנו בשבת חייב חטאת, כמו מי שקוצר מעץ, מה שמחובר לקרקע. גם פה עניין של כתיבת פרוסבול, לא כותבים פרוסבול שזה מאפשר גביית חוב אחרי שנת השמיטה, אלא כן ללווה יש קרקע, ואם ללווה יש כוורת דבורים שזה כלי שמחובר לקרקע, אז אפשר לכתוב פרוסבול. והחכמים אומרים, הם ממש אנטיתזה של מה שרבי אליעזר אמר. הוא אומר, אין כותבים עליה פרוסבול, ואינה כקרקע, אינה מקבלת טומאה בקומה, ורודה ממנו בשבת פטור. אמר רבי אלעזר, זה המורה שמסביר מה הייתה עם הדה רבי אליעזר, מה הסיבה שבגלל זה מגדיר כבר דברים כמו קרקע. תכתיב, הפסוק אומר ויתבול אותה ביערת הדבש. בלי להיכנס לרקע של הפסוק, מספיק לראות שני מינים צמודים, יערת מלשון יער ודבש. וכי מה העניין יער אצל דבש? מה ניתן ללמוד מסמיכות המילים? אלא לומר לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, כי מי שמוריד ענף מעץ בתוך יער הוא עובר על מלאכת שבת, אף דבש שרודם ממנו בשבת חייב חטאת. זה עוד דוגמה של הגדרת הכברת כמחובר לקרקע או דינו כקרקע. ממילא הדבר שבתוכו לפי רבי אליעזר אינו אוכל, דבר שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה. מטבעי, דבש עזב מקברתו אינו לא אוכל ולא משקה. בשלמה לבעי, ניחא, לפי הבעי שמיד את האזכור של דבש בכברת שלא מקבלת טומאה באותם שתי חלות המיוחדות, גם פה מדובר על זה ואין כאן קושר אף כהנה. יחד שזה הוקצה לדבורים, זה איבד שם אוכלים אפילו אם הוא זב מחוץ לכברת. אלא לרבה קשיא, רבה לא העמיד את המקור בעמוד א' באותם שתי חלות. יש פה קושר על רב כהנה, שאפילו אם תעמיד את המקור הראשון כמו רבי אליעזר, אבל מאחר שאז דבש זב מהכברת אי אפשר להחשיב אותו כקרקע, אז למה לא מקבל טומאה? אמר רב זביד, כגון שזב על גבי כלים, כלי מאוס. לפי ההסבר הזה, בתוך הכברת הוא לא נחשב אוכל באמת כמו שיטת רבי אליעזר, כי בתוך הכברת מחובר, הוא נחשב מחובר לקרקע. עכשיו מיד שיוצא מהכברת, מה קורה? הוא זב על כלי מאוס, הוא לא אכיל, אז כדי להפוך אותו לאוכל צריך מחשבה. רב אחא אמר יעקב אמר, כגון שזב על גבי קסקסין. קסקסין בגמרא לא כמו שמשתמשים במילה הזאת היום, אלא הם קסמים דקים ולא אי אפשר לאסוף אותם, ומאחר שהדבש זב מיד על דברים אלו שוב פעם הוא לא אכיל. לפי הרשב"ם רב אחא הוא חולק על רב זביד, לפי רב אחא אם זה היה זב על כלי מאוס זה כן היה נחשב אוכל. נמשיך בגמרא. מטבעי, שוב פעם רואים משולש שקושיה בסופו של דבר על רב כהנה דרך ההסבר של רבה. דבש בכברתו אינו לא אוכל ולא משקה, חישב עליו לאכילה מתמת ומת אוכלים, למשקין מתמת ומת משקין. תוך הכברת בלי שום מחשבה אז הוא לא נחשב אוכל, אבל אם עדיין בתוך הכברת היה לך מחשבה להגדיר אותו דבש כאוכל, אז כן הוא מקבל שם אוכל וכך הוא יכול לקבל טומאה. בשלמה לבעיה ניחא, זה מסתדר עם הגישה של הבעיה שדבש בכברת למה הוא לא אוכל, כי מדבר על אותם שתי חלות שהוקצו מראש לדבורים. אז זה גם רב כהנה יסכים, אם זה הוקצה בפירוש לשם הדבורים הוא לא מקבל טומאה. אז אין מכאן, לפי גישתו של הבעיה שראינו בסוף עמוד א', אין קושיה על רב כהנה, אלא לרב הקשיה. לפי הסברו של רבה יש כאן קושיה על רב כהנה. למה? קודם כל השבא מסביר שהמקור הזה אי אפשר להגדיר או להגיד לצמצם אותו לשיטת רבי אליעזר, כי לפי שיטה רבי אליעזר, דבש בתוך הכברת, מאחר שהוא נחשב כקרקע, מחשבה לא מועילה להפוך דבר מחובר לקרקע כאוכל, או במילים אחרות, להפוך אותו כתלוש. אבל רואים פה שכן יש אפשרות כזאת. אז זה מראה שדבש בכברת הוא בלי מחשבה הוא אינו אוכל. מה אמר רב כהנה? שדבש בכברת גם בלי מחשבה הוא אוכל. אז מהמקור הזה רואים קושיה על רב כהנה. אמר לך רבה, תריץ אחי, חישב עליו לאכילה, אם הוא חישב על הדבש שבכברת לשם אכילה, אינו מתמת תומת אוכלים. למשקין, אינו מתמת תומת משקין. זה בגלל שדבש בכברת לפי רבי אליעזר הוא אינו אוכלים, כי הוא מחובר לקרקע, והחשיבה, הדבר שמחובר לקרקע לא מועילה. אז שוב פעם, אין מכאן קושיה על רב כהנה, כי זה אליבא דה רבי אליעזר, זה שיטת יחיד. תניא קבתי דה רב כהנה, דבש בכברתו מטמא טומאת אוכלין, שלא במחשבה, שאפילו בלי מחשבה, אוטומט, הדבש שנמצא בכברת, יש לה דין אוכלין. ורק לחזור, המקורות שראינו שאינו שמשמע שדבש אינו אוכלים, אז אפשר כמו אביי, שזה אותם שתי חלות שהוקצו בפירוש לשם הדברים, או זה אליבא דה רבי אליעזר שהדבש בכברת נחשב מחובר לקרקע, ובכך אינו יכול לקבל טומאה ואינו נחשב אוכל. בשוליים יש לנו נושא, בקציצת עץ כמה צריכים להשאיר? אחד למוכר, שתיים, בניין שביעית. שביעית, שנת השמיטה, אסור לעשות עבודות קרקע, עבודות שמשפרות את הצומח. הגמרא, זיתים, לקוץ, מניח שתי גופיות. אם אדם קנה מבעל עץ זית את העץ שלו לשם עץ, אז הוא יכול לקצץ, אבל צריך להשאיר שתי גופיות, שני ענפים למוכר. תנו רבנן, הלוקח אילן מחברו לקוץ, מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ. בתולת השקמה, אם עץ כזה נקנית, אז הוא משאיר שלושה טפחים. סדן השקמה עוד סוג עץ, שני טפחים. בקנים וגפנים, מן הפקק ולמעלה. אנחנו בהמשך נפרש קצת יותר, אבל זה בקשר לקנים וגפנים מן הפקק ולמעלה. אגב, כדאי לנצל להשתמש בספר פירוש חי, הזכרנו את זה בעבר בשיעורים שלנו מספר רב של פעמים, אז גם היום נזכיר לא לשכוח. בקנים וגפנים ובקק ולמעלה, בדקלים וברזים, חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף. אם הלקוח קנה עצים, עצי דקל או עצי ארז, ברגע שמקצצים אותו הוא לא צומח מחדש, אז לכן הוא יכול לחפור, לשרש, ולא, ובעצם לא נשאר שום דבר למוכר. שואל התרומה, ובתולת השקמה שלושה טפחים בעינן, הרי אנחנו נראה שמספיק גם בפחות. ורמיני, אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה, זה משפר צמיחת העץ, אז יש לי מנה מזה בשמיטה. עמיד אומר, כדרכו אסור, כאילו קציצת פציצה רגילה אסורה בשביעית, אלא מגביה עשרה טפחים וקוצץ, או גומם מעם הארץ, מעם הארץ. אם אתה קוצץ מגובה עשרה טפחים ומעלה, זה לא משפר את העץ, או אם אתה חותך מצמוד לקרקע, גם כן הוא לא עכשיו דבר שמשפר את העץ. מעם הארץ הוא דקשי, ואחר שקשה לה אז זה מותר בשביעית. אז מעם הארץ הוא דקשי, האידך מעלי לה, זאת אומרת אפילו פחות משלושה טפחים זה מיטיב לעץ. אז אפילו מבחינת האדם שמחר בתולת השקמה, למה צריכים להשאיר למוכר שלושה טפחים? אפשר לקציץ אפילו למטה מזה, ודאי זה טוב למוכר. אמר אביי, שלושה טפחים מעלילה, אם אתה משאיר שלושה טפחים זה ודאי טוב. מעם הארץ, אם אתה קוצץ אותו עד למטה ממש, ודאי קשי לה, ודאי קשה לה. מכאן ואילך, לא, הכוונה, מן הקרקע עד שלושה טפחים, וגם משלושה טפחים עד עשרה טפחים, לא מקשי קשי לה, ולאו עילויי מעלילה. זה לא כך ולא כך. אז לכן, מה התוצאה? גבי שביעית, בניין הלכות שמיטה, עבדין עמידי, דוודאי קשי לה. לכן, מה שראינו במקור הקודם, שהמקור שראינו לפני החמש שורות, עושים דבר שוודאי לא טוב, כי לא רוצים לעבור על הלכות שמיטה. אז מה נחשב ודאי לא טוב? אתה מקצץ אותו ומשאיר גובה עשרה טפחים, או אתה מקצץ אותו עד ממש הרצפה. גבי מקח וממכר, עבדינן מידי דוודאי מעלילה. אז בעניין מחירות, אז עושים דבר שוודאי טוב לעץ, מאחר שהמוכר מחר את החומר עצים שאפשר להפיק מן העץ, זה מה שהוא מחר, אבל העץ עצמו משאיר לעצמו כדי שהוא יפרח מחדש. אז צריכים לקצץ בצורה כזאת שישאר עץ על המוכר, עץ שיפרח באופן מעולה, וזה אם משאירים שלושה טפחים. הזכרנו למעלה בדקלים וברזים חופר משרש לפי שאין גזעו מחליף. שואלת הגמרא, וארז אין גזעו מחליף, מה הוא לא מתחדש? והאה דריש רב חייא בעל לוליאני, מהי דכתיב? צדיק התמר יפרח, כי ארז בר הנזקי. אגב, שימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, ובשורות האלו אנחנו נברר אם ארז באמת זה עץ שאין גזעו מחליף. אז יש פסוק שידוע להרבה מכם, בטח, צדיק כתמר יפרח, כי ארז בר הנזקי. אם נאמר תמר, למה נאמר ארז? אם נאמר ארז, למה נאמר תמר? בפסוק הזה, למה צריכים להשוות את להמשיל או להשוות את הצדיק לשני עצים אלו, גם לתמר וגם לארז? אז ההסבר הוא, אילו נאמר ארז, לא נאמר תמר, הייתי אומר, מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק אין עושה פירות. והרשבם מפרש את ההווה מינה, אף צדיק אין עושה פירות, שאוכל צדקותיו בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. הנה מי, שאין מכינים אותו פרי מעלליו. לכך נאמר, תמר, כדכתיב נמי כך, הנה, אם הוא צדיק כי טוב, כי פרי מעליהם יאכלו. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אז אם היינו רואים בפסוק רק ארז, היינו חושבים שאם אתה משווה את הצדיק לארז, יש מקום לחשוב שהוא לא, הוא לא עושה פירות, אין לו מה להנות בעולם הבא, או לא, אף פעם לא נהנה ממצוותיו. לקח נאמר תמר, זה עץ פרי. ואם נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר, מה תמר אין גזעו מחליף? אף צדיק אין גזעו מחליף. לקח נאמר ארז. אז מכאן קבקבנו את הסוף של הקושה, ארז הוא דווקא הדוגמה של דבר שגזעו מחליף. עכשיו, מה היה אהב אמינה שצדיק אין גזעו מחליף? הרשב"ם אומר, ארבע שורות מהסוף, אם מת, שלא יוליד, בן כמותו אינמי, אם ייפול, לא יקום. נעשור לגמרא, אז מכאן רואים שארז דווקא עץ שגזעו מחליף. אז למה הזכרנו למעלה בברייתא שמי שקונה ארז לעץ, לשם עצו, חופר ומשרש כי אין גזעו מחליף? לא נכון. תשובה, אלא אחא במאי עסקינן, מה שהזכרנו שאין ארז גזעו מחליף זה בשאר מיני ארזים. שאר הכוונה, חוץ מעץ ששמו ארז פשוט, נקרא לזה עץ ארז המפורסם. עץ ארז המפורסם הוא דבר שכן גזעו מחליף. רבנו גרשום אומר בסוף, הוא מערך מהסקינן די אין גזעו מחליף בשאר ארזים, אבל ארז גופו ודאי מחליף. אז כנראה יש העץ ארז הידוע הבסיסי, נקרא לזה, ויש עוד מיני עצים שגם כן כלולים במשפחת ארזים. אז זה כוונת המשך הגמרא. ומה זה, מה הכוונה לשאר מיני ארזים? כדרבה בר רב אונה, דרבה בר רב אונה עמי בי רב, עשרה מיני ארזים הם, שנאמר אתם במדבר ארז שיטה ודס ואת שמן עשים וכו'. וכאן הגמרא מפרטת ארז ארזה, שיטה טורניטה, הדס עשה, עת שמן הפרסמה. כל אלו בינתיים הם שמות שלשון הבבלי ארמית ידעו. זה מה שרשב"ם אומר, כל שמות הללו הם בקיאים בהם. אז יש לנו את הדברים שמוזכרים בפסוק ויש את ההסבר שלהם. אז אנחנו הגענו לארבע, נמשיך ברוש, זה משמר חמש, ברתי, תדהר שעגה ותשור שורבינה. אז בפסוק, אגב, הוספנו את הפסוק בשוליים, ישעיה פרק מ"א פסוק י"ט, אמנם היינו צריכים לקרוא את זה בהתחלה, אבל לא מאוחר מדי. כתוב, אתן במדבר ארז שיטה ודס ועד שמן עשים ברבה, ברוש תדהר ושעשור יבדיו. אז קראנו, בפסוק הזה מוזכר שבעה מיני עזרים, אבל איך זה שאמרת מקודם שיש עשרה מיני עזרים? שואלת הגמרא, אני שבעה אבו, זה רק שבעה, איפה השלושה נוספים שרב רבא ברב הונה הזכיר? כי את רב דימי אמר, הוסיפו עליהן, על אותם החכמים הוסיף על אותן שבפסוק, ככה. ומבחן מספור, תשימו לב, יש כאן מספר רומאי אחד ואחר כך 8, 9, 10, חסר שלושה סוגי ארז, אז כאן אנחנו נוסיף אותם. המספר רומאי אחד מצביע על כך שיש לישנה שנייה שיופיע בראש פי א' עמוד א', עוד מעט. אז לפי לישנה ראשונה, איזו שלושה נוסיף? אלונים, אלמונים, אלמוגים. ומה הם? אלונים, בוטני, אלמונים, בלוטי, אלמוגים, ונמשיך בפה א' ומרב, קסיטה. עכשיו, איקה דיאמרי, עוד פעם, 8, 9 ו-10, השלושה שחסרים, רק לשים לב שבמספר 10, אלמוגים, זה משותף לגישה ראשונה, מספר רומאי 1, אלמוגים, קסיטה, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. אז איקה דיאמרי, איזו שלושה נוסיף? ארלונים, ארלמונים, אלמוגים. ארלונים, איך, מה שמו בארמית, בבלית? ארי, אלמונים, דולבי, אלמוגים, קסיטה. מה שכבר הזכרנו שגם נמצא בלשנה ראשונה. עד כאן שיעורנו להיום.